Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
נורית גפן ודליה גוטמן, באות בזמן, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
טוב, נורית, אנחנו כאן.
כן.
ניצולות המופע שלנו במוזיאון תל אביב, ניצלנו, תכף נדבר על זה. אני מודה שהיה מאוד מעניין לי לפגוש קהל, מאוד מעניין, כי אתה מדבר ואתה לא יודע מי הקהל שלך, פתאום אתה רואה קהל. אבל אני מודה שאחרי זה הרגשתי נטושה ובלי כוחות, כמו בשיר של נתן יונתן, נטוש ובלי כוחות. ממש דוללתי, זה טבע כל כך באנרגיה, כן. וריכוז והתכוונות, ובקיצור, אז תכף נדבר על זה. אני פשוט רוצה לפתוח בתיקון, כן. בפעם שעברה דיברתי ושיבחתי את הסדרה חילוניות בכאן 11.
כן.
אמרתי, אפילו שרן ארז,
כן.
צריך בפרוס השנה החדשה,
כן.
להציע למורים, אחרי שהוא השיג להם הישגים כלכליים שהגיעו להם,
כן.
להגיד להם, תשמעו, עכשיו אני רוצה להמליץ על משהו ערכי, ולהמליץ להם על הסדרה חילוניות בכאן 11. ולא ידעתי כמה אני צודקת בדבר הזה, כי יום אחרי זה, עורך דין אילן בומבך, ביטל את החשיבות של מגילת העצמאות בכלל. שזה ממש ערער אותי הדבר הזה. זאת אומרת, אז הכל נחרב, מההתחלה, הכל רועד, הכל לא יציב, הכל תובע הוכחה מחדש, אין כאילו במה להאחז. אבל לא אמרתי את הדבר הכי חשוב על הסדרה הזאת, חילוניות, שאגב גם שר החינוך צריך לראות אותה, וכמובן אני פונה לכל החברים שלי, כי היא קיבלה עכשיו משנה תוקף, לא אמרתי את הדבר הכי חשוב, שהעורכת והבימאית והיוצרת, ענת זלצר, שעשתה יחד עם מודי בר-און.
אבל דיברנו עליה.
נכון, אבל לא בפעם שעברה. לא הזכרתי בהקשר של חילוניות את שמה של ענת. בוודאי, אפילו התנצלתי בפניה. אז עכשיו אני עושה את התיקון, ואני אומרת שענת זלצר הפיקה בימה, ערכה, הגתה וכן הלאה, ואני אומרת בכלל שאני חושבת שמגיע לה ולמודי ברון, שלצערי לא איתנו, פרס ישראל על כל הסדרות החשובות שהם עשו עד היום, אבל הסדרה החילוניות קיבלה עכשיו, כמו שהתחלתי ואמרתי בתך,
היא אקטואלית.
בדיוק, היא הפכה פתאום אקטואלית. תראו על מה אנחנו נאבקים בקפלן, תראו על מה אנחנו יוצאים למחאה, תראו את הדברים הכי בסיסיים, וגם מי שיראה את הסדרה הזאת יקבל שי מיוחד במינו, את הקריינות קוראת יהודית רביץ, שזה כמו מתנה, כן. כי אתה רואה מישהי שקוראת טקסט, ומבינה שהטקסט הוא חשוב, ולא היא.
כן.
אין שום איתונציות מיוחדות, אין שום רצון לרצות, אין שום משחקים בכל, אין שום חנופה, כל ניטרלי, כן. שרק מעביר את הטקסט, כן. מעביר את המסרים.
הנושא הוא במרכז.
לגמרי, ממש, כן. את מבינה שיש לה כבוד לטקסט, ומה שחשוב זה הטקסט, ולא אינטרפטציה שלה. כן. אז יולי טרביץ, עם הסדרה הנהדרת הזאת, אני מברכת את ענת זלצר, אני מקווה שהיא תקבל פרס ישראל, וכן, כולכם, בבקשה, תראו את חילוניות בכאן 11. זה התיקון שאני רוצה לעשות. וגם כמובן, אני רוצה להזכיר, כבר דיברנו על זה בפעם שעברה, שמהיום אנחנו מקליטים לתוכנית ביום שני, מהיום במשך 4 ימים, כאן 11 מקרינים את הסדרה האחת על טייסת 201 של חיל האוויר, סדרה חשובה ומרעישה. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, כל כך מתאים לי מה שקרה, אמרתי לך בפרק הקודם, שבמחאה כן. שעברה, כי אתמול הייתה מחאה אחרת, כן. נקבתי בשם האנשים שניגשו אליי, אבל לא אמרתי על שתי נשים מרשימות מאוד, יעל רזניק ונאווה הראל, אלה השמות שלהם, הם ניגשו להגיד לנו כמה...
אתמול? היית במחאה אתמול?
לא, לפני שבוע.
הבנתי.
הם ניגשו להגיד לנו כמה פודקאסט יפה, וכמה הוא כן. נהדה, וכמה... וגם אמרו, וגם לך ולנורית יש עברית שאנחנו נורא אוהבות, ואני, כן. בקלות דעת, ואולי אפילו יוהרה, אמרתי... כן, כי היום הילדים, בגלל המורים שלהם, כנראה העברית שלהם היא לא טובה, היא לא מתוקנת. וכמובן שנפלתי, מפני שנאווה הראל אמרה לי שהיא הייתה מורה הרבה שנים, ועכשיו היא בפנסיה. ואני אמרתי לעצמי, א', התנצלתי נורא, ואמרתי בליבי, תפסיקי תמיד להוציא מסקנות, ולהגיד מין, את יודעת, תזות כאלה, המורים לא, מה המורים יודעים עברית, והכל בסדר, ויש סיבות אולי שהעברית פחות טובה, אבל זה לא המורים דווקא. מה אני רוצה, למה אני עושה הכללות כאלה, ומה אני... בקיצור, למדתי לקח מאוד, אני מתנצלת בפני יעל רזניק ונאווה הראל על הפזיזות שלי, אבל המהירות שלי לחרוץ דין, את יודעת, להיות חכמה, ממש בזיעה שם, במחאה, הייתי מוכרחה להגיד את החוכמה הזאת, המורים אשמים, יכולתי לוותר על זה גם, מה זה הדבר הזה? ועכשיו אני רוצה לדבר איתך על משהו הרבה יותר אינטימי. כן. היום באתי הנה בקו 3. באוטובוסים של דן, יש עכשיו, בקריזה, יש הודעה חדשה. באוטובוס זה נוסעים אנשים שלא שילמו. בבקשה לתקף את הרב-קו. כן. ואני יודעת שאני תיקפתי את הרב-קו.
לא צריך...
למה נבהלתי אבל? אני תיקפתי את הרב-קו.
אנחנו נוסעות בחינם.
לא, זה לא משנה. צריכים לתקף את הרב-קו מה שלא יהיה.
כן.
אוקיי. תיקפתי את
הרב-קו. כן,
בטח.
צריך.
מה שאני שואלת, מה אני נבהלת? הרי אני יודעת שתיקפתי את הרב-קו, וחזרתי וישבתי לי בנחת. ההודעה הזאת בקריזה, נוסעים פה אנשים שלא תיקפו את הרב-קו. אני מרגישה אשמה. לא, ואני נורא, למה אני מרגישה אשמה? מה זה הדבר הזה? הרי אני יודעת שתיקפתי את זה.
דרך אגב, איך את יודעת מתי זה נגמר?
לא יודעת, אבל זה לא משנה עכשיו. אני שואלת אותך,
את מדברת על הבהלה שלה.
נכון.
קודם כל, למה אתם מדברים אליי בכלל באוטובוס?
לא.
נתחיל מזה.
כי הם רוצים שאנשים ישלמו על הנסיעה.
אבל די, הם כל הזמן מברברים במוח. אני כבר לא... אני באה לאוטובוס כדי לקבל שקט.
נכון.
אני באמת, אני נוסעת באוטובוסים, כי אני אוהבת את שיש שקט, כל אחד באייפון שלו ושקט. אלה ששומעים מוזיקה דרך, אגב, זה הזמן עכשיו להגיד.
נכון.
נהגים לא צריכים לשמוע מוזיקה ולא חדשות. כן, נכון. פעם אני ואת עלינו והוא שם מוזיקה כל כך חזקה.
נכון.
והוא לא שומע,
נכון.
ואני לא צריכה לשמוע חדשות.
נכון.
באוטובוס, הנהג צריך להיות מרוכז בדרך.
נכון.
משעמם לך.
נכון.
לכולם משעמם במקומות העבודה, לא נכון. לכולם, אבל נכון. אני אומרת,
נכון.
זאת העבודה שלך, להיות על הדרכים.
נכון.
מה
נכון.
פתאום אתה שומע מוזיקה, ולמה נכון. חדשות, ולמה צריך לשמוע חדשות באוטובוס? אז
אבל תגידי על הבעלה שלי, מאיפה היא נובעת הבעלה הזאת? הרי אני תיקפתי את כרטיס הרב-קו.
אני חושבת שאנחנו מבועלות.
כל הזמן היא מבועלת?
אני גם, מדור אחר, ובזמנו המורים היו אוטוריטה, לא כמו היום שמרביצים למורים התלמידים. פעם הייתי צריכה לעמוד שהמורה הייתה נכנסת לכיתה.
למה זה קשור לבעלה?
אני חושבת שאנחנו, אני לפחות, כש... מישהו מדבר אליי, כמו הקלה בצייד הפרפרים, שפתאום יוסי בנאי מדבר מהרמקולים בגן, יש איזה משהו מתוך רמקול שנשמע, שהוא מעלייך, שהוא, איך אומרים, דאוס אקס מקינה, אלוהים מן המכונה, כמו בהצגות של מולייר, לפתור את הבעיות, לזרז את ההצגה, פתאום יש איזה קול לא שייך בכלל, והוא מקדם את העלילה. אז יש משהו ברמקול, שאת שומעת הודעה ברמקול, גם בים אפילו, מציל, את יודעת, רגיל. הוא מדבר ברמקול, אני נבהלת גם, את מבינה?
שאני, כשטסתי, כן? אני כבר לא טסה, כשטסתי, כן?
מטוסים
לא מבינים מה אומר. לא, הייתה בדיקת דרכונים, היו בודקים את הדרכון שלי, הייתי בטוחה שעוד רגע מוצאים שמשהו לא בסדר בדרכון. כשהייתי מגיעה לניו יורק, באישון לילה, המטוס מגיע, ואז יש אנשים כאלה מפחידים במחס, בבדיקת דרכונים.
כי הם קשוחים.
קשוחים, והם קצרי רוח, והם כועסים. את יודעת איך הייתי מבועלת שהם ימצאו עליי משהו? מה הם ימצאו עליי? שהם יפתחו את הדרכון ופתאום הם ימצאו, תמיד יש לי בהלה בבדיקת דרכונים. אז זה לא בהלה רק באוטובוס דן, זה בהלה
כללי.
איכשהו יש לי, זה בעלה בסיסית כזאת, שמתעוררת מדברים לא רציונליים.
אבל אני אגיד לך, כי זה משהו כנראה מהעבר שלך.
יכול להיות.
הכל הסמכותי הזה, שאת לא רואה אותו, הוא נשמע ברמקול. אותי זה גם מפחיד.
כן.
אותי זה גם מפחיד.
לא יודעת, יש לי
אם זה. אם היה עומד מישהו מולי ומדבר אליי, את לא מפחדת, נכון?
נכון.
אם מישהו היה אומר לי, דליה, את צריכה לתקף את הרב-קו, נכון? לא היית נבלת, אבל שזה יוצא, אנחנו לא יודעים איפה זה יוצא.
לא, אבל תראי, עלה היום כרטיסן.
כן.
והוא בדק את כל הרב-קו אצלו במכשיר, כן. כשהוא בדק את זה, חשבתי, אוי, אולי הוא גלה שלא תיקפתי, אבל תיקפתי. אבל אני אומרת לך, זה בהלה,
החוסר ביטחון הזה.
לא הייתה, זה גלותיות, אגב,
קיצונית. לא, את לא גלותית, אבל מה פתאום?
אבל הנה, מה זה הבהלה?
נולדת פה.
מה אני מפחדת? אני מפחדת בסופר, אני מפחדת בבדיקת דרכונים, אני מפחדת.
זה הכל מהילדות שלנו, משם.
אבל מה עשו לנו? למה זה, מה היה בילדות
של? עשו לנו הרבה, אל תשכחי. עשו לנו הרבה.
כנראה עשו לנו הרבה.
לך ירביצו בבית?
לא.
אני חטפתי מכות עם החגורה של אבא שלי.
מה את אומרת?
מה זה חטפתי? הייתי יום אחד קבעתי, אבל כולם חטפו.
כן.
אחי לא חטף. אחי לא חטף.
כן.
אני הייתי ילדה רעה, מה שנחשב, ואז...
אבל עם חגורה.
עם חגורה, כי כולם, אתמול ראיתי איזה סרט, וגם הוא מוריד את החגורה, ורץ אחריו להרביץ לו.
וכעסת על אבא שלך שהוא עשה את זה?
לא, זה היה טבעי. קיבלתי את זה. בגלל זה אני לא מרגישה גם שאני ילדה מוכה היום. אין לי בעיה.
אני אגיד לך למה אני שואלת אותך.
אבל רק אני רוצה לספר את הסיפור. הייתה לי חברה, הדרה, הכי טובה שלי, אחת הכי טובות שלי, ואמרנו בואי נלך לסרט. אורלי נדמה לי בנחלת יצחק. אז אמרתי יאללה בואי לסרט. היא אמרה רגע אני צריכה לעבור בבית, ההורים חייבים לי מכות.
וואה?
ההורים חייבים. אמרתי טוב בואי נלך אליך הביתה, ירביצו לך, ונמשיך לקולנוע. אני סיפרתי את זה, היא נכנסה, הדרה נכנסה הביתה, הרביצו לה, אני ישבתי בחוץ, כלם בית קטן, יצא החוצה, תחת אדום, יצא החוצה, עם אותי אח אח עם החגורה, הלכנו לסרט ונגמר.
אבל איך את לא כועסת על אבא שלך שהוא עשה את זה?
כי לא... אני לא, 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 אני לא יחידה, אח שלי לעומת זה, לא ירימו להביא עד אף פעם.
את רואה,
אבל כי הוא היה ילד טוב, הוא היה ילד טוב. אני הייתי ילדה, רעה כנראה.
תראי, יש לי עבר בהרהור, אני מודה, פסיכולוגיה אפילו לא בגרוש, פסיכולוגיה נחותה, מה שאני אגיד לך עכשיו, כי ממש זה לא התחום שלי, ומה אני נדחפת. אבל בגלל שאנחנו נוצרה בין שתינו קרבה, אני רוצה לשאול אותך, פעם אמרת שאת לא זוכרת כלום מאבא שלך.
כלום.
כלום.
רק דבר אחד אני זוכרת, זה הכל, אבל...
ואני שואלת, האם זה לא קשור גם לזה, לאיזשהו קו שאת לא יודעת אפילו?
יכול להיות אני מאושרת שאני יודעת להדחיק, אני מאושרת.
נכון.
כי אם לא הייתי מדחיקה, הייתי היום באברבנל, מושפזת. אני כל כך יודעת להדחיק דברים, וזה מה שמציל אותי פה.
אני מסכימה איתך, זה כאילו נגד מה שהפסיכולוגיה דוגלת, בדיוק, אבל כן. אני נורא מבינה אותך, ואת יודעת מה? יש גם כיוון כזה עכשיו, נדמה לי.
כן?
כן.
בעד?
שבעד, כן, שפתאום מבינים את המעלות שיש להדחקה, כנראה בדברים מסוימים. אני לא יודעת, לא יודעת להגיד לך. אני, כן,
למרות שהפסיכולוגית לא עזבה אותי. את תזכרי משהו טוב מאבא שלך, תזכרי... הוא היה בן 39, אני הייתי בת 16, ואני אני גם הלכתי הרי לסרט באמצע השבעה, כעסתי עליו כל כך, למרות שהוא סבל
חמש שנים. שאני מעריצה את אמא של הכשיר,
שאתה... אמא שלי ממש, כן.
ממש,
כן. הבינה אותי.
נכון,
ואני הדחקתי אותו לגמרי, אח שלי זוכר כל פרט, הוא קטן ממני בחמש שנים, הוא אומר, איך את לא זוכרת את אבא? אמרתי, רק אני זוכרת שרקדנו בשרטון כל שבת, פייף אוקלוק עם החברים שלהם, לפני שהלכתי לצופים, הוא היה לוקח אותו, והייתי רוקדת איתו טנגו עם אבא שלי.
אבל את לא זוכרת מהלוויה כלום, את לא זוכרת מהשיבה.
לא הייתי, אני לא, בכלל שהייתה לוויה, אני לא זוכרת. אני באה אליו כל שנה לקבר, אבל אני לא זוכרת את הלוויה.
נורית, אני שואלת אותך,
והייתי בת 17 או 16-17.
את חושבת שזה קשור לכעס באמת עליו? שהיה לך כעס עליו שהתחק?
שהוא הלך, כן?
אה, שהוא הלך. כן. מעניין.
אני סבלתי כבר חמש שנים מהכאבים שלו שהוא צרח. לא כמו היום. אין, לא, אל תשכחי, זה היה לפני
שישים. ואת חושבת שבגלל הסבל שלך.
בגלל הסבל שלו.
מהסבל שלו.
בדיוק.
את חושבת שבגלל זה שכח?
כן. מעניין. אני נורא סבלתי מהסבל שלו. היום כבר לא נותנו לי בבית לצעוק. הוא היה לו סרטן העצמות. הוא צרח חמש שנים בבית. ובסוף אני זוכרת, לקחו אותו, את זה אני זוכרת, שלקחו אותו לחדר פנימי, אני באה, אני רואה שהוא איננו. אמרתי, איפה אבא? בתל השומר. לקחו אותו לחדר פנימי. שם זה היה סימן שהוא עוד רגע מת. ואמרו לי, את רוצה להיכנס? ובאתי, הרגשתי נורא. נכנסתי, הוא חרחר. לא עזרו לו שם, אז כמו שהיום עוזרים, זה היה לפני 60 שנה, כן? 60 שנה. לא עזרו לו למות.
אז קצת את זוכרת בכל זאת.
אני כועסת על, 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 עליהם שהם לא עזרו לו למות. היום עוזרים, וזה טוב. לא עזרו לו למות. הוא נורא סבל. אני הייתי יכולה להרוג אותו. אם היו נותנים לי, הייתי הורגת אותו.
אני מבינה אותך. ואת ההלוויה את לא זוכרת בכלל.
אני לא יודעת איך היא נראתה. אני לא זוכרת, לא את השבעה אפילו. התחקתי הכל. והמטפלת שלי הנפלאה, דוקטור רוזנברגר, הראשונה, כי היו לי כמה אחריה, היא הייתה מנהלת שלוותה, והיא הייתה נהדרת, והיא אמרה לי, גם שחררה אותי, היא אמרה לי, עבדת מאוד יפה, חוץ מאבא שלך, שפה לא,
מעניין.
לא עשינו כלום עם אבא שלך. אמרתי, טוב, אבל עשינו דברים הרבה, אחרים, הרבה דברים אחרים, עם אמא שלי, נורא עזרה לי, שהתחלתי לריב איתה, כי פחדתי למרוד בה, בזמנו, כן. שהייתי צריכה ללמוד ולא מרדתי כי פחדתי. ומי כן. מרדתי? ביונתן. כן. מנה, הוא מסכן, כן. אכל את החרה של אמא שלי. כן. שהייתי צריכה להוציא על אמא שלי. אז מי שלא מורד בזמן, המרד יוצא במקומות אחרים.
אבל בטיפול לא הגעת
בטיפול לפתרון. בטיפול לא הגעתי לפתרון עם אבי, בכלל.
לא.
אח שלי, תראה לך, לא חלמתי עליו פעם אחת על אבא שלי. פעם אחת. אחי חולם כל יום על אבא שלי.
מעניין.
אחי זוכר כל... כל פרט ופרט על אבא שלי.
גם על אמא שלך הוא זוכר?
גם על אמא שלי.
מעניין מאוד.
אני לא חולה.
הוא לא פה בכלל.
הוא בלוס אנג'לס כבר 50
מעניין
שנה.
מעניין מאוד. מעניין מאוד.
הוא זוכר הכל, הוא מספר לי, אני אומרת לו, אלי, תספר לי על אבא. ספר לי על אמא. הוא גם עזב את הארץ בגיל 20, אחרי הצבא.
כן.
הוא נסע לכמה חודשים, הוא 50 כן. שנה כבר כן. שם. ואמרתי, אלי, ספר לי טיפה על אמא, אני לא זוכרת. ספר לי על אבא. את לא זוכרת, אומר לי, עם אבא. אמרתי, כלום.
נורא מעניין.
הוא מזכיר לי.
תגידי, השיחות האלה עם אלי, אני שואלת שאלה, את לא חייבת לענות, כי זה נורא נורא אינטימי, הם לא לפעמים קצת לעול בשבילך?
מה, אחי? אני מדברת איתו, בתחילה אם אנחנו מדברים כל חודש, פעם, תראי, אני גם, אנחנו לא מסתכלים אחד על השני. השיחות שלי ושלו,
בטלפון,
הן בלי מצלמה. החלטנו שנינו שאנחנו לא רוצים לראות אחד השני, לא בגלל שאני יכולה עליו, הוא אח שלי, אני יכולה, אני אעשה את הכל בשביל אחי. עד סוף העולם אני אלך בשביל אחי, והוא ילך בשבילי עד סוף העולם, אני יודעת. אבל אני לא רוצה שהוא יראה אותי, הוא לא רוצה שאני אראה אותו. אני רואה אותו שהוא מנגן על פסנתר, הוא מנגן כל מיני שירים יפים, אז הוא שם מצלמה, כי הוא יודע שאני אוהבת לראות שהוא מנגן, ואני שרה איתו, היא שם, הוא שולח לי. ואני נורא אוהבת שהוא מנגן בלוס אנג'לס. והנה הפוסטר האחרון שהוא אמר לי, את חוזרת, כי ניגנתי 10 שנים, ניגנתי מוזיקה קלאסית, הוא אומר, נורי, תעשי לי טובה, תחזרי לנגן, תעשי לי טובה, זה יעשה לך טוב. אז אחי...
את אוהבת השיחות איתו.
אחי, בגלל שהוא רחוק ממני, אני הכי מקשיבה לו, והוא מכיר אותי עם זה שהוא מגיל 20,
תדעת, לא פה.
הוא לא פה, הוא בא לבקר מדי פעם, הוא מכיר אותי הכי טוב מכולם, אח שלי. מכולם הוא מכיר אותי הכי טוב. הוא רואה איפה אני מזייפת, הוא היה פעם בארץ בביקור,
איך את מסבירה את זה? הוא לא פה כך
הרבה שנים. הוא היה פעם בארץ בביקור, והזמנו את השכנים שלנו, את השכנה שהייתה שלנו בילדות, עם בעלה מקסים, שושיק ומנור, והתחלנו לדבר, והם סיפרו משהו, ואמרתי, מה באמת על משהו שאלף בית אני יודעת אותו? אבל אמרתי, באמת? מה, אני לא מאמינה. ואח שלי הסתכל עליי, והוא לא מאמין, איך, הוא יודע שאני יודעת מה שהם אומרים. אני לא מבינה למה אמרתי את זה. אולי, אולי להרים, להרים אותם עם, עם הידע שלהם, להראות להם, הנה, אתם יודעים ואני לא יודעת. כי אחר כך אני ואחי, הוא אומר, למה את אמרת שאת לא יודעת? הוא אומר, אני יודע שאת יודעת. אמרתי, אני לא יודעת למה זה יצא לי ככה.
מעניין.
ואני אחר כך חשבתי, אולי, אולי זו תכונה שלי, כדי שאני אומרת מולך, אני רוצה שאת תצאי הכי הכי גבוה, הכי מלכה, הכי נהדרת, ואני מקשיבה לך, כמו שאת אומרת שאני מקשיבה טוב,
מקשיבה
בצורה
נהדר.
אינפנטילית ילדית.
לא אינפנטילית, ילדית.
אמרת
לא,
אינפנטילית
לא,
ילדית.
יש הבדל, אני, לא, אז, אני מתעקשת על
אז
זה.
אז רגע, אז, כי אני באמת שאת מדברת, אני, את כולך אצלי. אני לא מקשיבה כל מת, העולם מת. אני עושה את זה עם כולם, לא רק איתך.
מה שאני מבינה מכל מה שאמרנו, שנעים לך מאוד לדבר איתו, למרות המרחק ביניכם.
מאוד, כי הוא אומר לי את הדברים, הוא אומר לי, ללא כחל וסרק, בדיוק, הוא לא מפחד ממני. הוא לא עשיתי הצגות. הוא אומר לי את האמת.
אבל לא תמיד אתה רוצה להגיד בלי כחל וסרק, זאת אומרת, לא תמיד.
אחי אומר לי, בלי כחל וסרק, הכל. אין פה רחמים עליי. הוא אומר, ואני מאמינה לו, ואני רוצה שהוא יגיד לי הכל, כי הוא היחידי, הוא היחידי, כמו שאני אומרת שאני משקרת את כולם, הוא היחידי שלא משקר לי, ואני היחידה שלא משקרת לו. אני לא יכולה לשקר לו, כי הוא יתפוס אותי, את מבינה.
כן. יפה מאוד.
כלום. אני לא יכולה אפילו לזייף איתו.
כן.
הוא מכיר אותי, אני לא יודעת איך הוא מכיר אותי, הוא עזב כאן שהוא היה בן 20, אני בת 25, אני לא מבינה.
נכון.
הוא מכיר אותי.
כן, גם גנטיקה, גם יכול להיות ילדות משותפת, גם זה כאילו אתם פותחים אלבום תמונות כשאתם מדברים.
אנחנו מאוד פותחים. נסענו ללאס וגאס יום אחד, שהייתי שם לפני המון שנים, ודיברנו בדרך על אלוהים, הוא דתי, והבנות שלו חרדיות, ואני חילונית, והתחלנו לדבר על אלוהים, והרגשתי שזה לא פייר מה שאני עושה איתו, ו... אבל דיברנו באמת בדרך, ומסתבר שהתעללתי בו שהוא היה ילד. והוא התחיל לתת לי דוגמאות, מה עשיתי לו, שההורים היו הולכים מהבית. 5 שנים צעיר ממני, הוא אומר לי, את הפחדת אותי נורא.
אבל הוא לא נותר לך תינה.
מה?
לא נותר תינה.
ממש לא. כן. אבל הוא אומר, נורת, את נורא הפחדת אותי, לאמא היה פרוות שואל, כזה, פעם סבתי הביאה מפולניה, כזה מין שואל, כזה, לא מייל, רק כזה לצוואר. וכאן היה בצד, היה ראש של שואל, עם כפתורים של שואל, כאלה, הכל, אבל פרווה אמיתית של שואל, שסבתא שלי הביאה מפולניה, והיא נתנה לאמא שלי. אז הייתי מוציאה את אמא שלי, לא לבשה את זה, כי חום אימים פה. סבתי חשבה שבא מוורשה, ויש כאן קרח, שלג. ואז, שההורים היו הולכים, הייתי שמה את זה, והייתי מפחידה אותם הראש של השואל, והייתי עושה חושך, והעיניים היו נוצצות מהכפתורים הזכוכית. והוא אומר, את לא יודעת כמה הפחת אותי, ונבלתי מהשואל הזה. אמרתי, באמת? הוא אומר, את צוחקת, הוא אומר, את הרקת אותי. אז כל הדרך ללאס וגאס התנצלתי. אני מצטערת שעשיתי ככה, מצטערת על זה, מצטערת על זה. והתנצלתי בפניו על הכל. אבל זה לא היה מי של, אני הפחלתי אותו, הייתי גדולה. והבחורים מתעללים בקטנים תמיד, את יודעת.
סיפרת לו שהיה מופע במוזיאון.
עוד לא דיברנו, עוד לא דיברנו.
אוקיי, מעניין.
דיברנו בראש השנה רק. לא, לפני ראש השנה. אני לא אומרת ראש השנה. אני לא אוהבת להגיד ראש השנה, אני לא אוהבת לברך, בואי נגיד את זה. כי אז מחזירים לך עוד פעם.
ועול כבד.
את זוכרת שדיברנו על זה?
כן, ועול כבד.
שדי לסגור את הוואטסאפ הזה, הטיפשי, שנה טובה בקבוצת נאטו?
נכון.
הרי שלא אומרים נורית, אישי.
ברור, כללי.
כללי. אז אני מקבלת כאלה המון. המון. אז מה אני שולחת? אני שולחת אימוג'י.
יפה מאוד.
אני אפילו לא עונה שנה טובה, אין לי כוח לזה.
את לא שולחת האימוג'ים המבהילים שלך, אבל אני מקווה.
לא.
לא, יותר רגיל.
ג'ירפה עם שני לבבות בעיניים.
כן, ג'ירפה את שולחת.
כן, ג'ירפה נחמדה.
כן, זה גם נורא מתאים לראש השנה, אני מודה.
באמת צריכים לדבר על... פעם היו ברכות.
זה גם היה עול כבד,
אבל... אבל לא משנה, אבל נהננו לשלוח עם הזהבים, עם הזה...
כן, אבל זה עול כבד למלא ולקנות, וללכת לדואר ולשלוח. מי צריך את זה? כאן בוואטסאפ, האמת שלא קיבלתי כאלה גנרים, כולם היו דליה...
אה, לא גנר, כלום?
לא, לא קיבלתי גנרים, ותודה לאל.
אני קיבלתי גם גנרים.
אני מסכימה איתך שזה עול, מצד שני, יכול להיות שאם לא היו מברכים אותי, אז היה אכפת לי, אני לא יודעת. אני צריכה לשאול את עצמי.
זה לא נראה לך מיושן להגיד לך...
אבל אני בן אדם שמרגיש ברגע כיפוח מכל דבר קטן, ויכול להיות שאם לא היו שולחים לי, לא שלחו לי, ולכולם שולחים.
רגע, ומה את מעדיפה? שיתלפינו בגיד לך שנה טובה בטלפון, ושעה שיחה?
לא.
או כתוב?
כתוב, כמובן כתוב, מי שעה שיחה למי שעה שיחה, אני, מה זה? וגם אותו דבר אני אומרת.
אותו דבר.
לא, וגם מזייפת אם לא אכפת לך, לא, אני ממש לא.
את גם מזייפת, איך אני שמחה?
איזה שאלה.
חשבתי שרק אני.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו על המופע שלנו במוזיאון תל אביב.
את שמת לב שאיזה עיקוף עשינו עכשיו.
נכון, אבל במוזיאון תל אביב, אני אגיד לך למה זה מעניין אותי לדבר על זה, כי לראשונה, אומנם אנחנו מקבלות הדים כל הזמן, בעיקר בפייסבוק ובקבוצת הוואטסאפ, לפעמים גם מעליבים אותי, ואת מנחמת אותי.
גם אותי אבל, גם אותי?
לא, 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 כמעט לא.
לא, זה הביא גם אותי.
נו, התקע, לא משנה. עכשיו אני לא אכנס לזה, אני מתגברת על זה, ואת עוזרת לי להתגבר על זה, וגם בקבוצת הוואטסאפ, גם בפייסבוק, אבל הפעם היו תגובות נורא טובות על המופע, וגם רוב הקהל היו אנשים צעירים, הרבה מאוד, אני לא יודעת אם הרוב, לא עשיתי רישום סטטיסטי, אבל, או בדיקה סטטיסטי, אבל רוב הקהל, חלק גדול מהקהל, אני רוצה להבין את פשר העניין הזה, תראי, נכון שאנחנו כבר המון שבועות עושות את זה, ואנחנו יודעות שאוהבות את זה, ואנחנו בראש המצד וכן הלאה, אבל בכל זאת לא הבנתי, אין לי את הפענוח, כן. מה הסקספיל של הדבר הזה, מה עובד, גם אני לא יודעת. מה שאני רוצה להגיד לך ש... אני וגם את היינו נרגשות, אני חושבת מאוד, שתינו על הבמה, מולנו הקהל הזה.
רציתי למות.
ועכשיו בבקשה, דברו ותשעשעו אותנו, נכון. או תעניינו אותנו יותר נכון.
כן.
אבל קודם כל כשהגענו, אני הייתי נורא דרוכה, ראיתי כרזה גדולה על מוזיאון תל אביב.
כן, נכון.
אנו מכריזים בזאת על מחויבותנו הבלתי מתפשרת לערכי מגילת העצמאות,
נכון.
שנחתמה במוזיאון תל אביב בהי בייר תשח. נכון, זה נסח נכון. בי כל כך שמחה וביטחון, ואיכשהו נכנסתי, הכניסה שלי למוזיאון תל אביב הייתה חגיגית יותר לעולם כן. אסיה. כי הרגשתי שמישהו לוקח פה אחריות,
זה גם היה באנגלית על יד.
נכון, צודקת, עברית ואנגלית.
היה צריך גם בערבית, אבל.
את צודקת, אני מסכימה לגמרי.
עוד אחד בערבית.
אני מסכימה ואני פונה למוזיאון תל אביב, הרעיון של נורית הוא נהדר.
נכון.
צריך, עשיתם בעברית ואנגלית. לפני
אנגלית אפילו זה היה צריך להיות בעברית וערבית.
אתם צריכים להוסיף את הטקסט הזה בערבית.
לגמרי.
לגמרי, אני מסכימה איתך, זה ממש רעיון מצוין.
אבל זה היה נורא כיף לראות מרחוק את ה...
נכון, נכון, נורא יפה, כאילו קיבלו את פנינו בלקיחת אחריות, יש לנו גב, יש לנו...
כן, נכון, נכון.
ואז התחלנו לדבר על הבמה, ואמרנו מה שאמרנו.
אחר כך אני רוצה להגיד משהו שאני לא אשכח.
כן.
רק קטנה, אחר כך טוב, אחר כך.
לא, תגידי עכשיו.
לא, לא, אחר כך. בקשר לזוג משקפיים שנשכח בה.
מצאו אותם.
לא, אבל אנחנו לא יודעים למי זה שייך.
כן, מי ששייך כתב שהוא קיבל אותם.
את רציני?
כן, בפייסבוק.
די, דליה.
בחיי.
בפייסבוק?
בטח, קיבלתי את המשקפיים, תודה רבה, הצלתם אותי.
יא! עדת למה?
כן, זאת שלקחה, שנתתה. היא יצרו את הקשר.
אני רוצה להתנצל בפניה, כי היה לרגע נדמה לי שהיא לקחה את זה לעצמה.
חס וחלילה, היא התארחה והיא מצאה, וזה, המשקפיים חזרו לבעלים של
המשקפיים. כי היא אמרה לי, אני אכתוב, אמרתי, בוא ניתן, אבל כבר היה לילה, אין לי מי לתת למוזיאון, רק לשומר. וזה משקפיים מאוד מאוד יקרים.
מאוד, חבשון, אני לא זוכרת את שמה, אבל את שם שתיהן, של זאת שלקחה איתה, וזאת שלה.
כן, נכון, והיא אמרה לי, תני לי, היא ראתה שאני מבוהלת.
נגמר בחיתו.
יו, אני לא רוצה, והיא אמרה לי, גם אני אפסם בפייסבוק, וגם בעוד איזה מקום. והוא יראה ואני אתן לו את זה.
נכון.
ואמרתי, אני לא קוראת כלום, היא לא נתנה לו.
happy end.
איך, את באמת?
כן, כתוב.
את לא מבינה.
היא מודה, היא כל כך מודה שהמשקפיים חזרו אליה.
מי זה, הגבר או אישה?
אישה.
אישה, והייתי בטוחה זה של שני גברים שישבו בצד.
לא, 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 לא. לא. אגב, מה שהיה מוזר ומעניין...
דליה, עשית לי את היום.
מה שהיה מוזר ומעניין...
רק אני אגיד עוד דקה.
טוב.
סליחה לגברת הנחמדה, שהציעה את ההצעה הזאת הנחמדה.
הנאמנה.
נכון. אני מצטערת שפיקפקתי, אני מצטערת.
לא, היא עשתה ממש מצווה.
אוקיי, טוב, מצווה. עכשיו דברי.
אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שא' היו אנשים צעירים בקהל,
ילד בן 17, שבא עם אמא שלו.
נכון, ילד בן 17, אבל היו 20, 30, 40, 50, לא רק 60, 70, 80, מה שחשבנו שיהיה, שזה נורא מוזר. ובית, מה הרגשת לאורך האירוע הזה? מה הרגשת? ראית שמגיבים, שצוחקים, שמוחאים כפיים, שמקשיבים, ששואלים שאלות, שמישהי ביקשה שנעשה את זה פעמיים בשבוע. בדיוק. מה מה הרגש תוך כדי האירוע הזה?
האמת, שירה הייתה בקהל, כן, הבת שלי,
כן.
עם שתי חברות שלה, וממנה הכי פחדתי, כי אני הולכת ללכלך עליה, לכלכתי עליה כן. במופע,
כן.
וירדתי עליה במופע, כן. והאמת ששירה קיבלה את זה בהומור, היא קיבלה את זה באהבה, והיא נתנה לנו, היא אמרה שזה היה נפלא, עלייך גם היא אמרה שהיית נהדרת.
איזה יופי.
והיא אמרה שהצמד, אנחנו כצמד, כן. מאוד מאוד מתאימות.
מעניין.
ואמרתי, את לא נפגעת שלכלכתי עלייך.
כן.
ואמרתי, לא, אני מכירה את החומרים שלך, אם את לא הפתעת אותי.
כן.
ו...
אבל יפה שהיא נהנתה.
כן, היא נהנתה כן. נורא, והקהל אבל אני הייתי מאוד מבועלת, שוב, אני אומרת לך...
כל הזמן?
רוב הזמן הייתי נורא, כי פחדתי שאני לא יודע מה להגיד, פחדתי, את היית, את יודעת, שוב, אני אומרת, את מגיעה מאוד מסודרת, מאוד מורגנת, וגם הסברתי, אני חושבת שהסברתי יפה מאוד, מה ההבדל בין מפיקה למפיקה בפועל.
נכון, אבל המון, את דיברת, והקהל התמוגג מצחוק ומנחת, אז אני לא מבינה איך הרגש בזה.
אני לא יודעת, אני מבועלת, אין לי ביטחון, מה אני אעשה? אין לי ביטחון.
אבל בסוף, מה את חושבת?
בסוף שכבר כולם ניגשו אליה.
והיה מוצלח או לא, מה את חושבת?
אני חושבת שזה היה מוצלח, כן. כי ניגשו המון,
נכון.
ודיברו איתנו.
נכון.
וכשראיתי את הילד בן ה-17,
נכון.
שאימא שלו אמרה שהוא עושה בתשומת ליבה,
נכון.
לפודקאסט,
נכון.
וילד בן 17, ראיתי, שרציתי לספר על הבריחת שתן שלי במסיבה,
כן, כן.
אמרתי, אבל איך אני אספר ילד בן 17, והוא כבר שמע את זה בפודקאסט,
בדיוק,
נבינה?
בדיוק.
ושגם ילמד מגיל 17, שיש אנשים שבורח להם הפיפי.
נכון, זה נורא חשוב ללמוד את זה בגיל 17, את צודקת מאוד, ממש לא חשבתי על זה, ממש נורא חשוב, עכשיו אני מבינה למה זה חשוב כל כך, לראשונה אני מבינה למה זה חשוב כל כך, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר, בגלל שאנחנו כל הזמן מבררות, מה יש בפודקאסט ולמה אוהבים, ולמה זה ולמה זה ולמה זה, אז ראיתי בפייסבוק,
כן.
שגם אנשים מנם לבין עצמם, כן. כותבים על זה, ומעלים הרהורים שלהם, מה יש בזה שמושך את ליבנו?
אני פחות, איפה את רואה את זה?
בעוד בזמן, יש עמוד בפייסבוק בעוד בזמן.
אני צריכה לכתוב בעוד בזמן, ואז אני כנראה קורא את הקיר שלי.
לא, 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 בעוד בזמן, את כותבת.
אז אני מפסידה המון, אני מבינה.
ממש. כותב משה נוח מטות, שהוא פסיכולוג מראש העין.
אוקיי, לא ראיתי אותו.
דליה ונורית העיקרות שנה טובה. רציתי להתייחס לשאלתכן החוזרת והמעניינת, מהו סוד הצלחת הפודקאסט. כן. יש לי הצעה, אשר שולחת אותנו למחוזות האבולוציה האנושית, אל הנטייה הטבעית של רובנו, להנות מהקשבה לקולות המבוגרים בקרבנו, ואל דבריהן. כמו בתקופות קדומות ושבטיות, בהן בני המשפחה המבוגרים, היו חיים בקרב הצעירים, למבוגרים יש תפקיד פסיכולוגי ארכיטיפי יקר מפז. מבוגרות מדברות, קולותיהן נוסחים ביטחון של המשיכיות, דבריהן מעוררים צחוק ועצב בריאים על החיים, הן מדברות ממעוף הציפור הצופה על החיים עם רום השנים.
מאוד יפה, זקנות, נכון. זקני השבט.
כן, גם התוכן, גם הכל, יש בהם איכות מרגיעה מנחמת. אגב, מישהי כתבה שיש לי קול היסטרי, אז אני שמחה...
לך?
כן, היא כתבה לי בפייסבוק, אז אני שמחה שהוא כותב איכות מרגיעה מנחמת, כמו חמצן חברתי אשר בעידן המודרני עבד לו, או השתנה. אולי בדומה לתחושות שעשויות להתעורר אצל ילד במיטה לפני השינה, כשהוא שומע את קולות המבוגרים, צחוקם ורחשם. כן. קולותיכם וחוכמתכם כמו עוטפים אותנו בהרגשה השלייתית שהכל בסדר. הוא קיבל תגובות.
רגע, על... את זה הוא כתב? כן, את כל זה?
בפייסבוק.
אני אסתכל.
הוא קיבל את זה תגובות שמתרעמות ואומרות, זה לא רק הגיל שלהם, לא כל אישה מבוגרת מעניינת אותי, לא כל שתי נשים מבוגרות משעשעות אותי, לא כל אישה מבוגרת מנחמת אותי. אז הוא כתב, לתגובות האלה הוא כתב, עושים תגובה משלו.
איך תספסתי את זה?
לא כל אדם מבוגר בהכרח משרה ביטחון, קצת חוזר בו. לצערנו לא קשה לחשוב על דוגמה זמינה לכך. רוהם, כמובן.
רוהם.
כן. היות אדם מבוגר אינו תנאי מספיק, הוא קצת חוזר בו, על מנת שההקשבה אליו ואל קולו תייצר את הקסם שאותו אנו מנסים להסביר. כמו כן, ההתייחסות אל הגיל נועדה להצביע על ייחודו והצלחתו של הפודקאסט על פני הרבה פודקאסטים טובים אחרים. וההסבר הזה מתווסף אל המובן מאליו. היות המגישות אמיתיות, כנות, ישירות, ערכיות, חכמות, מצחיקות ועוד. זאת אומרת, הוא קצת נסוג מהעניין שזה רק הגיל, שזה לא רק, זה ממש לא רק הגיל, אלא זה עוד דברים.
כן.
ואז כותבת תמר ליאני שם טוב.
כן.
היא כתבה לי את זה בפרטי, אמרתי לה שאני אקריא את זה, בפרטי בפייסבוק.
כן.
איזה כיף של פודקאסט, היא כותבת.
כן.
אני שומעת רק אותו כבר שבוע רצוף. גרמתן לי להתאהב באמא שלי מחדש. היא נושקת לשמונים. זה נורא שווה את ליבי.
זה שווה לנו.
פעם היא הייתה מעצבנת אותי מאוד, בזכותכן גיליתי אותה מחדש, ומעכשיו אני מקשיבה בקשב רב לסיפוריה, צוחקת מהבדיחות שלה, ומעודדת אותי ואותה להיפרד בעודנו בחיים.
יפה.
תראי כמה אינטליגנטי.
מאוד.
בדיוק כמו שהמלצתן בחוכמה רבה. אני בעיקר מגלה כלפיה עכשיו, בזכותכן, הרבה יותר חמלה.
אוי.
בעבר, כשהיא דיברה על הקשיים בזקנה, זה הסבן אותי מאוד, ועכשיו זה מעורר בי אמפתיה.
כן.
הענקתן לי הצצה אובייקטיבית לשאלה, כיצד נראים החיים עם מבט בוגר יותר?
כן.
וגיליתי שהרבה דברים הם חוצי אישיות, מגדר ורקע, והם פשוט תולדה כל כך טבעית ויפה של החיים.
אוח, מקסים.
תמר לי, אני שם טוב, כל כך יפה, נכון. ובעיקר עזרנו למי שהיא, להתקרב לאמא שלה, בלי שהתכוונו לזה בכלל. אגב, גם נועה הייתה ב...
נועה צילמה, את כל המופע.
בדיוק.
את ראית כבר את הצילומים?
לא, מה פתאום, אני עוד ראה הרבה זמן את הצילומים, אני לא הייתי לראות אותי מצולמת, אני רק רואה דברים איומים ונוראים, אבל שמחתי שאת יודעת, שהיא נהנתה, שהיא אמרה לי שאת יודעת, זה היה ביקורת הכי...
היא מקסימה.
כן, נכון.
היא מקסימה.
נכון, אבל אחי אנחנו מפחדות מהילדים שלנו, נורי, את יודעת.
מהילדים שלנו.
בדיוק, אז כשהילדים שלנו נהנים, אז כאילו ש... כן. בקיצור.
הצלחנו.
בעניין הזה, כן, אני חושבת שבעניין הזה, כן. אני רוצה להגיד לך על... לא, לא, לפני כן אני רוצה... את אמרת שיש לך... שקיבלת המון טלפונים לפני ראש השנה.
על המוטות.
בדיוק. וזה מעצבן אותי. אני רותחת מזה. לא, מה זה את לא? אני מסכימה עם כל מילה. אז אני רוצה שתגידי את הדבר במי שאני אתעצבן.
טוב, רגע. נכון, את בטח מכירה את זה גם. יש לי טלפון קווי, ויש לי, כי אני בדירה סחורה, יש קווי של הדירה סחורה, על שם בעלת הבית. אבל אני יודעת, והוא שותק כל השנה, כי יש לי פלאפון, כל החברים שלי. ואם הוא מצלצל, אני יודעת שזו עמותה, או תדליקי נרות,
נכון.
או תתרימי, אני לא עונה לטלפון אף פעם.
מצוין.
אף פעם.
כן.
בראש השנה ובפסח, מתחילים לטלפן אליי מכל העמותות. כל מיני עמותות, תתרימי לאוכל, למזון וזה. והשנה, אני לא יודעת מה קרה לי.
רגע, הם טלפנו לקווי או לפלאפון?
לא, זהו. תמיד הם התקשרו לקווי, ואני ידעת, אני לא עונה לקווי, נכון. כי זה רק העמותות.
נכון.
עכשיו, הם התחכמו, הם השיגו את הטלפון שלי, אני לא יודעת אם הם יודעים, הם לא יודעים מי אני,
ברור.
אבל הם אמרו, זה הטלפון, יש לך בטח, בטח, כי אפשר לקבל, ב-144,
נכון.
אני אמרת, את הפלאפון.
נכון.
פתאום כולם עברו לפלאפון. אז יש כאלה שלא עונים לחסוי, יש כאלה שלא עונים, נכון?
את עונה לחסוי?
אני תמיד עונה.
אני לא.
תמיד אני עונה.
כי זאת צרה. זאת צרה.
אבל אין מה לעשות, כי אני, יש את שלי, אבל יש אנשים שרוצים לפנות אליי. את יודעת,
נכון, אני, אולי אני, צריכים את עזרתך.
בדיוק,
נכון.
אני לא, אז אני עונה תמיד. אוקיי. אני עונה.
אוקיי.
ועכשיו, אז... הבנתי שאני לא יכולת לאכול אותה עכשיו. ואז באמת עניתי פעם, פעמיים, שלוש, ואני רוצה להגיד לך, שכל שנה, כל, פעמיים בשנה, אני תמיד תרמתי בסופר, את זוכרת בסופר, תמלי ארגז, ללתת, אני תמיד בסופרים לתת, תמיד נתתי והעמסתי כל מיני מצרכים, וזה תמיד. אני כבר לא הולכת לסופרים, אבל מהבית. תתרימי לעניים, תתמיעי לזה, ואני בהחלטתי השנה, אמרתי, אני תורמת השנה, תרמתי רק לציירים, לאומנים, שמציירים בפה, וברגל, אני תורמת לתנו לחיות לחיות, ולפעמים שמטלפנים לי לעברים, רק להם אני תורמת. אבל אני יותר מזה, אני לא, ופעם תרמתי המון, להמון, לתת, וכל, את יודעת.
ברור.
ואני השנה החלטתי, אבל מה, התחלתי לצוק על האלה שהמסכנות הטלפניות,
כן.
שמסך הכל טלפניות.
נכון.
לא יכולתי.
נכון,
פרגסתי,
אני מבינה אותה.
ואמרתי לה, החלטתי, אני התחלתי להגיד לה, אמרתי לה, תשמעי גברתי, אני משלמת מיסים מלא, ואני אומרת לכולם שאני משלמת מיסים כדי שיהיה לעניים אוכל, נכון?
שהממשלה תחלם.
לבתי חולים, לכוח אדם לבתי חולים, לחולי סרטן, לילדים עם צרכים מיוחדים, לאלנית אני, להוסטלים, שיקימו הוסטלים, ומאחר ואני לא יכולה לקבוע לאן המיסים שלי הולכים, אני יודעת לאן הם הולכים, כי אני קוראת ואני רואה לאן הכסף שלי הולך, להתנחלויות, לכוללים, לאברכים שלא לומדים ולא עובדים, לא לאברכים שעובדים ולומדים. אני החלטתי שיפנו לממשלה ויבקשו מהם כסף. כל העמותות לטלפן לממשלה, איפה הכסף?
ואמרתי את זה לטלפניות?
אמרתי את זה לטלפניות. שס מחלקים תלושי מזון בסך מיליונים, ומסתבר שמשלמים רק לשס, ניקים, לא לניצולי שואה, ולא לעניים חילוניים, רק לבייס שלו הוא מחלק, ואנחנו יודעים את זה, אבל זה הכסף שלי שהוא מחלק להם. אם הייתי יודעת, אם הייתי יכולה להגיד, אני רוצה שהכסף שלי, המיסים שלי, ילכו לזה וזה וזה, הייתי משלם. עכשיו אמרתי להם, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו הכי נורא. תלפנו לי מתל השומר, שזה בית חולים ציבורי. המחלקה האונקולוגית לילדים.
מה את אומרת?
את לא תאמיני.
מה הם אמרו?
שאני אתרום לילדים חולה סרטן במחלקה של תל השומר. אני התפוצצתי מכעס. אמרתי, תל השומר מחלקה האונקולוגית לילדים צריכים לתלפן לי לבקש כסף לילדים חולה סרטן? אתם לא מתביישים?
אבל נורית, יש לי משהו להגיד לך.
אז רגע, אני רוצה להגיד לך.
אולי זה מרמה.
אני אמרת, מה?
אולי זה הונאה, ומישהו מטרים, אומר לך שהוא מטרים לילדים חולי סרטן לתל השומר, והוא לא מטרים לילדים חולי סרטן מתל השומר. יכול מאוד להיות ש... בטח, יכול להיות שמישהו...
לא חשבתי לרגע.
בטח, זה יכול להיות הונאה. בוודאי.
דליה, הרגת אותי עכשיו.
את רק יודעת את כרטיס אשראי, את לא מקבלת קבלה שכתוב עליה תל השומר.
כלום.
הונאה. הונאה.
עכשיו הרגת אותי.
הונאה, חבל לי על תל השומר להטיל בהם דופי. זה ממש לא תל השומר. זה הונאה, מישהו רוצה את כרטיס האשראי שלך.
מי יעז?
מה זה מי? הנוכלים יעזו?
להגידו, המחלקה האונקולוגית לילדים חולי סרטן?
אני כמעט בטוחה שזו טעות. מישהו הונה, רצה להונות אותך.
אני מקווה שזו טעות, להגיד לך למה. אני צעקתי עליה.
טוב מאוד.
אמרתי לה, את לא מתביישת? אתם בית חולים ציבורי, אני צריכה לשלם לכם.
טוב מאוד.
אני משלמת במיסים שלי, את המשכורות
נכון,
שלכם.
נכון.
אני צריכה גם לתת לכם בחגים.
נכון.
ואני אמרתי לה גם, עוד פעם, התרחתי עליה.
מה היא אמרה?
אמרתי לה, תפני למתנחלים, שעושים להם כבישים עוקפי שטחים כבושים, תפני לכל המתנחלים, אמרתי לה, שיתרימו למחלקה האונקולוגית לסרטן לילדים. כי כל הכסף שאני נותנת, במקום לבוא אליכם, לילדים, לאנשים חולי הסרטן שאני רוצה לתרום, אני תורמת תמיד, תפני למתנחלים שלוקחים כסף לכבישים עוקפי
נוי,
ערבים.
אני לוקחת על עצמי, וזהו, אני לוקחת
לא,
על עצמי.
אני צעקתי עליה. זה,
אני לוקחת על
את
עצמי.
את רצינית?
כן.
Yeah.
אני אצלצל למחלקה האונקולוגית
לילדים בתל השומר.
כן, אני אשאל אם הייתה התרמה מטעמם לפני החג. נורית, מישהו רוצה נוכל, רצה להונות אותך, הרי הוא לא נותן לך קבלה, את רק נכון, אומרת במספר נכון, כרטיס האשראי שלך.
גם לתת הייתי תמיד אותה ולא קיבלתי קבלות.
רע מאוד, מי יודע לאן זה הלך?
מי יודע כמה תרמתי בשנה
לא,
שעברה?
לא, אבל מי יודע לאן זה הלך?
יו, אני ממש
אני פטי. רוצה תמיד, תראי, כשאני בסופר כבר אמרתי את זה, אני לא רוצה לחזור על
לא,
עצמי.
לא, בסופר אני ממלא ואני יודעת, אני רואה תנוער עובד, אני רואה צופים.
לא, בסופר היא אומרת לי, את רוצה 10 שקלים?
אה, זה תמיד אני תורמת, כן.
אני אומרת, לא, למי זה? היא אומרת, אני לא יודעת, לא, היא מצרפת את זה לחשבון שלי. היא מבקשת 10 שקלים. נכון, נכון. אני אומרת, לא. אני אומרת לה, למי זה? היא אומרת, אני לא יודעת, זה הסופר. אמרתי, לא, אני תורמת רק למי שאני יודעת שאני תורמת. נורית, בעניין הזה של תל השומר, יש פה עונה.
את בטוחה, דליה?
אני לא בטוחה, אני כמעט בטוחה, אני לא מאמינה שהם היו מעזים, ואני לוקחת על עצמי לברר לפעם הבאה.
הנה, תראי מה רשמתי.
נורית, זה הסרה להמון אזרחים, שישמעו אותנו וידעו שלא יכול להיות שמתל השומר עושים התרמה. תבדקו היטב ואל תתרמו.
מחלקה האונקולוגית של הילדים. בכלל. לשבת לי על המצפון שזה ילדים.
זה העניין בדיוק. לעורר את רחמייך.
אבל תראי כמה אני כעסתי. נכון. כי כבר הטריפו אותי קודם את כל העמותות האלה.
אבל זה מה שהם רוצים.
ברגע שאנחנו לא נתרום לעמותות האלה, אני פתאום נפלו, לא, לפני שנים שהכל היה בסדר, תרמתי תמיד, כל החיים אני תורמת, בלי קבלות, בלי כלום. אבל מה שאני אומרת, עכשיו אני חושבת שלא צריכים לתרום גרוש, כי אנחנו יודעים לאן הכספים הקואליציוניים הולכים.
אני שמחה שסיפרת לי, כי אני אומרת לך, יש פה הונאה, יש פה נוכלות, ואני בטוחה שעושים את זה להרבה אנשים.
את הרגת אותי עכשיו לגמרי. נכון. אני אומרת לך את האמת.
יש פה הרבה אנשים שמשלמים כסף, שתורמים.
אני פטי, אני פטי.
לא, את לא פטי, את בן אדם אגון. פטי. ומולך עומדים נוכלים.
לא חשבתי לרגע שזה לא נכון. את מאמינה לי?
בטח שלא, כי את מימה. אני לוקחת על עצמי לברר את זה מול תל השומר. לפני שאנחנו מטילים בהם דופי ואומרים איך הם מעזים.
אני כעסתי על תל השומר.
מה פתאום? הם לא יודעים את זה בכלל. זה לא הולך אליהם.
איך אתם...
איזה... מישהו מחייג. את לא רואה אותו, את לא רואה מסמך, את לא רואה כלום. הוא אומר לך שזה לתל השומר, יכול להגיד לך שזה למישהו אחר באותה מידה. ואת נותנת את כרטיס האשראי, צריך נורא להיזהר. מה זה הדבר?
עוד רגע הייתי נותנת כרטיס אשראי.
מה? לא
בבקשה. כי זה ילדים חולי סרטן.
לא, אין. אין, נורית, לא יהיה דבר.
אותו דבר גם על האוכל, שהם רוצים אוכל ואוכל ואוכל ואוכל, אני יודעת למי אני נותנת.
לא יהיה דבר, אין מצב שיהיה דבר כזה, אני אומרת לך. אני טוב שסיפרת לי, טוב ש... נכון.
פקחת את עיניי.
אני לוקחת על עצמי לברר את זה באופן ישיר מולם.
איך תבעלי את זה, כן?
כן, לא כך קשה. את מכירה מתל לא רוח קשה, את יודעת, לא, לא, מה הבעיה, אני אשאל מי, מי, עם מי אפשר לדבר, מי מנהל המחלקה או מנהל אדמיניסטרטיבי, אני אציג את עצמי.
רגע, ואם זה אמיתי?
אני אגיד לך שטעיתי, אבל זה לא...
לא, אבל אם זה אמיתי.
זה לא אמיתי.
תראי לאן הגענו, שתלה שומר פושט הרגל.
אל תתרגזי, כי אני אומרת לך שאני צודקת, חבל שתתרגזי.
על ועדה צודקת, אבל אם את לא צודקת...
כבר למפרע עכשיו מתרגזת, לא, כמו אבא שלי. אז עכשיו את כבר מתרגזת, את לא רוצה להחמיץ את ההזדמנות להתרגז, ולא משנה אם זה נכון או לא, את רוצה להתרגז.
לא, אני מפחדת, כי אם תלה שומר אין לו כסף, אני לא יודעת מה יהיה.
אל תתלי דופי
לבית חולים אחר.
אל תתלי דופי בתלה שומר.
שיש לו כסף.
זאת הונאה, זה נשמע כמו הונאה, יש לזה ריח של הונאה. אני מבטיחה לך לברר את זה. בינתיים בואי נניח לתל השומר, כן. עד שאני אומרת לך מה הם...
לא, אני, יש לי המון להגיד דברים טובים על תל השומר בילדותי, שהם טיפלו בי...
אז בדיוק, דרך אגב, אף פעם לא סיפרת לי על העניין הזה עם הגב, עם כמה זמן שכבת, וכמה זמן...
אם אני אראה לך צילום שלי, חייתי, את לא תאמיני. הייתי כמו סה... שולחים לשים אותו על שיפוד, על מדורה, ככה
שהוא... מה זה היה? זה גנטי? מה זה היה?
גנטי. קיבלתי את זה מהמשפחה של אבא שלי הפולנים.
ומה, זה חטוטרת כאילו?
זה חטוטרת. זה לא פחות חטוטרת, יותר הליכה, כתף נמוכה, צד אחד ואגן גבוה צד שני. זה אס, כמו אס. זה לא החוצה, יש גם בחוץ. אם תחבקי אותי, תרגיש את הגיבלת. אז זה אס כזה, ואני עברתי בגיל 17, ניתוח מאוד קשה, 8 שעות ניתוח, והייתי די בין הראשונות בשיטה הזאת, דוקטור קצנלסון, הוא היה רופא אורתופד, הייתי אני ורותי ענבר, האמא של הסופר, ענברי?
אסף.
אסף ענברי, אמא שלו. כן, כן. היינו, עברנו ביחד את זה, אני ואמא שלו בתל השומר, היא עברה את זה פעמיים.
זה ניתוח מסובך, לא?
מאוד מסובך, אם היא הייתה אלמנה אז, הייתה צריכה לחתום, שאני יכולה לשיר משותקת, כי פותחים את כל עמוד השדרה.
איזה אומץ היה לה, כל הכבוד.
היה לה מאוד אומץ, אבל הוא אמר, אם אני לא אעשה את הניתוח בגיל 17, על לאט לאט אני אתקם, וזה ילחץ לי על איברים פנימיים, ואני אהיה עקומה ועקומה ועקומה. והכניס אותי, שמו את הגבס בתלייה, תלו אותי זרועות ורגליים, כמו שכבס תולים מעל המדורה, ככה אני שכבתי.
כמה זמן ככה שכבת?
שעה עד שגמרו לעשות לי את הגבס.
ומאחורייך לא הייתה מיטה? כלומר, ממש באוויר?
הייתי תלויה באוויר.
את אומרת.
כמו שמשפדים גבס, okay, שלם okay, ככה.
אוקיי. Okay.
ולקחו לי גם יד בריאה ימין, רגל בריאה ימין, גם אותה שמו בגבס, ככה, ואת הרגל, ושמו בין זה לזה מקל, ובבוקר היו הופכים אותי על הגב, בלילה לבטן. לא הגעתי עם הידיים, היו לי רק יד שמאל ויד ברגל ימין משוחררים, לא הגעתי לחלק התחתון של הגוף שלי בכלל, אז חצי שנה רק בסיר עשיתי, לא יכולתי להתרחץ, רחצו לי רק את הרגל ואת הראש, וחפפו לי רק.
איפה, בבית חולים או בבית?
לא, בהתחלה שכבתי שבועיים, שלושה בבית חולים,
בתל השומר.
נפתח לי תף, שניתחו אותי, עשו לי את זה לפני ניתוח כמה שבועות, ואז פתחו לי בניתוח, פתח בגבס, הורידו אותו, את כל המכסה של הגבס, ניתחו אותי והחזירו את המכסה, ואז הלכתי גם עוד איזה שבועיים בתל השומר, ואז בבית חצי שנה.
שכב במיטה?
שכבתי במיטה, רק יד ימין ורגל שמאל בחוץ, ויש לי תמונה, ואני אראה לך, את לא תאמיני.
ולא פחדת שמה יהיה בסוף?
לא ידענו. לא ידענו כלום, היינו הראשונות, די הראשונות שעשו להם את הניתוח הזה.
ועשו לך ביקורת כל הזמן, כאילו מתי כבר לא?
אין מה לעשות ביקורת. חצי שנה, קצנלסון אמר, שהרופא מצוין, דוקטור קצנלסון, הוא בא מסין, הוא למד את כל זה מסין, את מבינה? הוא בא באחי
אתגר. הוא היה בעלה של מריאסה בת מרים, הבת של יוכבת בת מרים,
משוררת. נכון, נכון, נכון.
מריאסה עשתה לי את הבדיקה, כשהייתי בהיריון, עשתה לי בדיקת מי שפיר.
יו,
הייתה במחלקה הגנטית, בגנטיקאית בתל השומר.
ויוכבת מת מרים, יונתן, שבא עירה, רות דיין שכרה לו חדר, בבניין של דוחבת בת מרים.
מה את אומרת?
ויוכבת מאוד אהבה את יונתן.
כי זורי, כבן שלה נפל במלחמת השחרור.
נכון.
האח של מריאסה.
אז אני אומרת שהם היו חברים, היא נורא אהבה את יונתן, יונתן אהב אותה.
מה את אומרת?
עכשיו, קצנלסון היה הרופא, ואני זוכרת שדוקטור מנדס היה היום, אני לא יודע בן כמה הוא היום, בן 85, 90, הוא היה סטודנט שגמר את הלימודים, התאהבתי בו, בסטודנט.
ברור, מתאבים לרופאים.
הוא כאילו עבד עם קצנלסון, וקצנלסון היה מאוד קשה, לא קל, ומנדס היה המזור שלי שם בבית חולים, הוא היה ניגש אליי, יושב לידי, מסביר לי, מדבר איתי. אני לא יודעת, אם דוקטור מנדס שומע אותי, הוא אורתופד, בטח הוא כבר לא עובד. אם אני בת 80 עוד שנה, הוא כבר בן 90, אני יודעת, הוא היה סטודנט, הוא היה אחרי לימודים, הוא היה סטאג'ר, אני חושבת, או שהוא היה רופא כבר, הוא נורא עזר לי. ואחרי זה שלחו אותי הביתה, והיה אצלי מסיבות כל יום, כל החבר'ה, כל החבר'ה, אבל מה שסיפרתי, למה התחלתי עם זה?
לא, אני התחלתי לשאול אותך בגלל תל השומר, אבל מה שאני רוצה לשאול אותך, באיזה שלב היה, הרשו לך בעצם לרדת מהמיטה, זאת אומרת,
זה אני אספר לך, יש לי הרי את הנושא שאת לא רוצה שאני אספר עליו, אבל אני אסיים איתו, הוא יהיה פינאלי.
אוקיי.
אה,
אוקיי, אוקיי, בסדר. לא, אבל כמה זמן, אוקיי, אני שואל אותך אחרת, כדי לא...
לקח לי איזה חודשיים בערך שיקום. ברגע שהורידו לי את הגבס, נפתח לי תפר בגבס, אז הסרחתי מדם, אי אפשר לגשת לתפר הזה, אי אפשר לתקן אותו, היה לי מזלג ארוך, 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 והיום דוחפים לי אותו בגב וברגל וביד, לגרד, ובגלל הדם, אי אפשר היה לטפל בזה, אז הסרחתי מדם בתל השומר, ושכבתי שם, עכשיו שלקחו אותי להוריד את הגבס, את לא מבינה איזה פחד זה, זה עם מסור, מורידים לך את כל הגבס עם כל הגוף, שקלתי 20 קילו, כי אני, את לא מבינה, עכשיו את לא יכולה לשכב על סדין, כי את שכבת בגבס, כוח הרבה חצי שנה, את לא מבינה, ואני אספר לך מה קרה, שהוציא אותי בפעם הבאה, מהגבס, איך המערכות השתפשו, בגלל ששכבתי חצי שנה, ולא הלכתי ולא ישבתי, ולמדתי לשבת.
מתי ידעו שזה בסדר? מה היה הסימן שזה בסדר?
לא, ישר אחרי הגבס, מה נראה לך, גמרתי? אני מגיל 14, הייתי עם גבסי הליכה, עד כאן, כשאני הוכחת ללמוד,
עד לסנטר.
אז הייתי הולכת ללמוד, הייתי בתיכון, עם כאלה, מורידים, אני מתעקמת עוד פעם, שמים, אני מתיישרת. אחרי חודש, עד שקצת לסולמר, היא מאוד גמישה, בגלל הגמישות יתר שלה, צריכים לעשות את הניתוח.
אוקיי, מתי היית בסדר? מתי יצאת מכל הדבר?
אני לא יצאתי עוד הרבה שנים, עד גיל 21 בערך, מה? כי נתנו לי אחרי הגבס ישר חגורה, קוראים ממני חגורת הרינגטון, הרינגטון, כזאת היא מחזיקה לך את הראש עם הכל ברזלים עד הגן, הלכתי שנתיים עם החגורה הזאת, ורק אחר כך הורידו לי גם אותה,
ואז ראו שהניתוח הצליח.
אני תקמתי עוד קצת אחרי זה, קצת, אבל קצת.
אוקיי.
כי לקחו לי עצם מכאן, אוקיי. מהגן, לקחו לי עצם, זה עוד ניתוח.
אוקיי.
עשו ממנה צ'יפס, ומתחו אותי, שמתחו אותי, היו לי בין החוליות, היו לי רווחים, שמו אותם בין הרווחים, יש לי 5 חוליות קשורות עם עצם, למעלה, ליתר ביטחון, הוא קשר לי עם חוט ברזל כמה חוליות, כן, את רואה את זה בצילום, כמו חוט תיל כזה, כזה.
שזה איננו כבר, כמובן.
ישנו שם.
אבל ישנו?
ודאי.
אבל שאת עוברת בבדיקה ביטחונית?
עשוי לעשות MRI, למשל, אף פעם בחיים.
מה את אומרת?
כן.
ובדיקת ביטחון, וזה התעופה רואים?
וזה לא, זה אני יכולה.
אוקיי.
MRI אסור לי.
אוקיי.
אבל שאביב קיבל את זה בירושה ממני, בתורשה, והניתוח של אביב, אמנם ערך המון זמן, גם המון, כי הוא איבד, לא יודעת מה קרו, לא אמרו לי עד הסוף, אותו ניתח דוקטור, היום פרופסור גיפשטיין, שהוא היה מומחה, הגיע מאמריקה צעיר, לניתוחי גב, והוא באמת, הוא היה מקסים, דוקטור גיפשטיין, ואז, את לא מבינה, הוא ניתח אותו, שם לו 2 עמודים, אין גבס, אין כלום לפני, אין אחרי, אני רואה, יוצא מהחדר ניתוח, הוא שם לו 2 מוטות לאורך כל הגב, תחבושת, אמרתי, מה זה, ככה?
וזהו?
ולמחרת, הקימו אותו מהמיטה שישב וילך.
מדע.
אני למדתי לשבת איזה שבועיים, עד שהושיבו אותי בכלל, קודם מדע. רגל אחת, מדע. עד שהושיבו אותי, זה לקח שבועיים. יושב, אמרתי, מה אתה מקים אותו?
מידע.
הוא אומר, כן, בהלך הביתה אחרי שבועיים. נגמר. את מבינה? היום זה השתכלל.
הקדמה של הזה. נורית, תקשיבי, אני רוצה שנדבר.
אבל לא את כמה אני נדבר על זה.
אנחנו בעוד שבוע, בעוד פחות משבוע ויום כיפור, אנחנו בעצם עכשיו בימים הנוראים שבין ראש השנה ויום כיפור, אצלנו בבית אי אפשר לטעות שזה ערב יום כיפור מתקרב, כי צחקי רק עוסק בדבר הזה, ב-50 שנה למלחמת יום כיפור לגמרי. אז אני רוצה שנדבר על זה, אבל בגלל זה אני רוצה להקדים היום את פינת הסלנג, ולעשות אותה עכשיו.
תסדרי את ה...
כן, ולעשות אותה עכשיו.
יומן הסלנג.
של דליה ונורית.
אוקיי, מתחילים.
אני אתחיל בסיפור, אני ראיתי את הסדרה סובייצקה בכאן 11.
כן.
קורת לב, שוברת לב.
הכל אני מקליטה.
נוי, זה כל כך יפה, זה על מהגרים, ומהגרים דור ראשון, ומהגרים דור שני, של עלייה מברית המועצות, אבל זה נכון לכל הגירה שהיא, ויש שם, מה זה להיות מהגר, ומה זה להיות ילד של מהגר. לא, זה דברים שאנחנו ממש לא יודעים, כתוב ברגישות, פשוט יוצא מהכלל, וסדרה קומית בכאן 11, ומי שכתב יצר אותה זה דנה אברמוביץ', שהיא גם בת של עולי ברית המועצות, והבמאית ענת סלינסקי. מה שאני רוצה להגיד, כל הסדרה הזאת עכשיו ביוטיוב, סובייצקה. ומה שאני רוצה להגיד על זה, שיש שם שחקנית יוצאת מהכלל, שממש לא הכרתי אותה, סוזנה פפיאן, נפלאה, ובסוף סדרה, בפרק 8, היא פוגשת על המדרגות באוניברסיטה חבר שכנראה היא מרגישה משהו כלפיו, והוא אומר לה משהו, והיא אומרת לו, אז תעשה לי לייק בטינדר. היא אומרת לו, עשיתי לך לייק בטינדר ולא עשית, לא החזרת לי לייק. כן. אז אם אתה באמת אומר שאתה מחבב אותי, תעשה לי לייק בטינדר. כן. אז הוא אומר לה, אני אעשה לך סופר לייק. אז היא אומרת לו, איך זה קריפי, ככה מדברים. אז הוא אומר לה, סופר לייק זה קריפ? אז היא אומרת, זה ברמת לקנסל אותך.
מה?
כן, עכשיו, אם את מנחשת מה זה לקנסל, אני קונה לך כל מה שאת רוצה. מה זה לקנסל, נורי?
לקנוס אותו?
לא, לא, אבל זה כיוון, לא.
קוף נון סמך?
לא, אז היום...
כנס.
לא, אז היום... צלצלתי לאמיר מהדרמה בכאן 11,
כן.
ואמרתי לו, תקסה לי טובה, תסביר לי את הדבר הזה, אומר דליה. היא אומרת לו, איך זה קריפי, זאת אומרת זה מפחיד.
קריפי אני יודעת.
כן, והוא אומר, סופר לייק זה קריפ? זאת אומרת, אם אני אעשה לך סופר לייק, זה מפחיד?
מה זה סופר לייק?
כנראה שני לייקים בטינדר. ואז היא אומרת, זה ברמת הלקנסל אותך. זאת אומרת, זה ברמת הלקנסל אותך, לקנסל מי טו קנסל, לבטל.
לבטל.
בדיוק. אני אומרת לו, אמיר, תגיד, אתה אומר לחברים שלך, אני אקנסל את זה, אני לא אקנסל את זה? הוא אומר, מה זאת אומרת, חופשי? אני משתמש בזה. אז פתאום מצאתי דיאלוג בסובייצקה, בסדרה הנהדר הזאת, שכמעט לא הבנתי ממנו אף מילה. עכשיו, בפעם הקודמת, אמרתי שבטינדר יש בחורות לפעמים מנהלות שיחות בכתב, כן. עם ארבעה בחורים במקביל,
כן,
נכון?
נכון?
ושמזה נכון. נוצר מושג. עכשיו, אני כמובן טעיתי, ואמרתי ביטוי לא נכון, אמרתי, אגיתי אותו לא נכון.
כן.
באופן, אתה כותב במקביל,
נכון.
זאת אומרת, אתה מקמבל, ולא, אתה ממקבל, ולא מקמבל כמו שאני אמרתי.
למה לא נכון מקמבל?
ככה, כי ככה הם אומרים, ממקבל. זה, המון העירו לי על זה, והנה אני מתקנת, ואוי לכם אם תגידו לי שגם תיקנתי לא נכון, כי אין לי סבלנות אליכם יותר. הנה תיקנתי, ממקבל וזהו. יותר מזה אני לא עוסקת בזה.
ממקבל?
ממקבל, כי זה, כי זה, כי
ומה את אמרת?
עושים אנשים, אני אמרתי מקמבל, וזה באמת לא נכון, זה ממקביל.
נכון.
במקביל. אז צריכים להגיד, ממקבלים. יש בחורות שממקבלות וכותבות לכמה בחורים במקביל. אוי ואבוי לכם, אם עכשיו גם טעיתי, אני יותר לא מתקנת. גם ככה זה קשה, והתאמנתי על זה בבית. ממש, זה היה קומי, מה שקרה בבית.
בחיים זה לא יצא לי מהפה. המילה הזאת לא יצא לי מהפה בחיים.
ברור שלא. אבל עכשיו אני רוצה להגיד פינת הסלנג של שחר סגל, שנתנה לנו שעשינו את זה במוזיאון, אבל לא עשינו את זה בפודקאסט. אז עכשיו אני אומרת ככה, שורף, שורף להם, זה הכואב להם החדש. פעם היו אומרים, כואב לך שטוב לי? או מה כואב לך? ועכשיו, שורף לך שאנחנו שוב בחול? זה בא מעולם הקנאה וצרות העין. אז אם מישהו שואל אותך, מישהו אומר לך משהו, את יכולה להגיד לו, זה שורף לך?
שורף לך?
אני אגיד, את אומרת למישהו, תשמע, אני בתקופה נורא טובה.
נעזרת.
אז, והוא אומר, מביע משהו, אז את יורך, תקשיב, אני רואה שזה שורף לך, שטוב לי.
נורא.
שורף לך, נכון. ופה אני רוצה לציין עוד פעם מה שסיפרתי במוזיאון,
כן.
שכמה היית מתוקה, לא פחות ולא יותר,
תודה.
שאמרתי לך פעם, נורית, את מקנה? לא. את שמחה לעד? לא. ואני, שאני כל היום מקנה, וכל הזמן שמחה לעד, חשבתי, מה זה, היא מלאך, היא לא בן אדם?
ממש מלאך.
ואז כעבור יום, היית נורא מתוקה, ואמרתי, דלי, את יודעת מה?
מה?
אני כן שמחה לעד.
אבל לא, אני לא שמחה לעד, אני הורגת אנשים.
בדיוק. בדיוק. אז אני כן שמחה לעד, אני הורגת אנשים. עכשיו אני רוצה, הגענו לדבר העצוב, ערב יום כיפור. אני רוצה לשאול אותך, מה את זוכרת, זה 50 שנה, אחרונית, מה את זוכרת ממלחמת יום כיפור?
לא, אני חושבת שמגיע לך לספר.
לא, לא, כי לך יש סיפור מצחיק, אז נתחיל.
אני אספר את ה... אני לא יודעת אם זה מצחיק, אבל זה...
פולי זה מצחיק.
פולי זה מצחיק.
כן.
אז אני ויונתן גרנו ברמת גן, בחוף ביאליק, וקבענו עם פולי, פול יעקב, שהוא יבוא אלינו ביום כיפור, בשתיים שהוא יהיה אצלנו.
ברגל.
ברגל. הם גרו בבבלי, והוא אמר, אני אבוא אליכם ברגל, אני אעשה הליכה ואני אבוא. וחיכינו לפולי, פולי מהגשה שאני מתכוונת. ופתאום הייתה הזקה, ומסתבר בדיעבד, שפולי כבר היה כמה ממש, הוא כבר היה, גרנו בביאליק למעלה, ליד כופר היישוב למעלה, פולי כבר היה ממש בכופר היישוב, ושם תפסה אותו הזקה, וכולם רצו למקלט הציבורי, ופולי גם רץ למקלט הציבורי, תראי לך פולי מהגששים שהוא היה,
אחר דתי,
הם היו אבל בסיאם, הם היו אחי, הוא עומד עם תושבי רמת גן,
במקלט
ציבורי, ואם הוא היה הולך עוד רבע שעה, הוא היה מגיע לנו הביתה, הוא כבר היה אצלנו.
אבל הוא פחד.
אמרתי, וואי, איפה פולי? הכל, הוא בדרך, הוא עכשיו בדרך, אני מקווה ש... ולא הבנו מה קרה, לא הבנו.
את יודעת שפולי היה במיוחד חרדתי, לגברי יש סיפור נהדר עליו. יום אחד, פולי מצלצל אליו באחד בלילה, לגברי בנאי, ואומר, תקשיב, אני רותח, חם לי, אני לא יודע מה זה, אולי קדחת, אולי שפעת, אני חייב חדר מיון. גברי בא באחד בלילה, לוקח את פולי לחדר המיון. באים לחדר מיון, הרופא רואה את פולי, הוא אומר לו בנחת, תוריד בבקשה את המעיל. פולי מוריד את המעיל. תוריד בבקשה את הבטלרס, פולי מוריד את הבטלרס, תוריד בבקשה את הסוודר, פולי מוריד את הסוודר. הוא אומר, דוקטור, אבל אני מרגיש לא טוב. הוא אומר, תוריד עכשיו את החולצת פלנל, הוא מוריד את החולצת פלנל, תוריד את הגופייה, אני מוריד את הגופייה, איך אתה מרגיש עכשיו? פולי אומר, עכשיו אני מרגיש יותר טוב. הוא אומר, אז לכו הביתה. באחת בלילה, פולי היה חרדתי, כל הזמן היה בטוח שהוא חולה, וזה בן אדם שהיה צריך לפגוש קהל מדי ערב, קהל, ולזכור טקסטים, וזה עבודה נורא קשה, הוא היה חרדתי. נורא, אז אין, אני לא מתפלא עליו שהוא בחר ללכת למקלט הציבורי, בדיוק. תגידי, ויונתן היה מגויס, בני כמה היו הילדים?
נדמה לי שנתיים, או בית הבת ארבע, שירה, ממש תינוקות.
ואביו?
אביו היה ילד, בן שנתיים.
אה, אוקיי.
אני לא יודעת בדיוק, הם היו קטנים נורא. כן. אבל, ואמרנו, טוב, יונתן, בינתיים יונתן היה בבית, איפה? עברו שעתיים, דפיקות בדלת, לקחו אותו, יאללה. זהו, לא ראיתי אותו יותר.
כמה זמן?
איזה חודשיים, המון זמן לא ראיתי אותו, המון, המון, המון. עכשיו, מה הבעיה שלי הייתה? איומה, בדיעבד. לא ידעתי, אני לא הייתי בצבא, בגלל הניתוח גב ששכבתי את כל האלה. לא הייתי בצבא. הייתי צריכה לצאת לנחל עם הצופים. אז אני לא יודעת בצבא מה הולך, איך הולך. כלום אני לא יודעת. ואז לא הבנתי שבמלחמה אפשר לשלוח מכתבים ללוחמים בחזית, וגם חבילות עם ממתקים ודברים טובים, ותמונות והכל. לא ידעתי. ולא אף אחד גם לא אמר לי. ויונתן המסכן היה בתעלה, ופשוט כולם קיבלו חבילות ומכתבים, ורק אני לא שולחתי לו כלום. הוא לא קיבל כלום ממני מהילדים.
אוי
ואפוי. עד שתלפנו לי באמצע המלחמה, ואמרו לי, נורית, יונתן לא מקבל כלום, כולם מקבלים, והוא לא מקבל כלום.
אוי ואבוי.
אמרתם, אני לא ידעתי שאפשר לי, איך אני שולחת לחזית? אמרו, תכיני חבילה, תכיני זה. אני יכולה גם לכתוב? בוודאי שאת יכולה לכתוב, לא ידעתי. ואז התחלתי לכתוב, הכנתי לו חבילות, וגדלתי והזמנתי, אני זוכרת, צלם העריב היה, יצחק יסמח, שהוא חזר בתשובה אחר כך, הוא היה נורא אהבנו אותו, הוא היה חבר טוב של יונתן, הוא היה צלם עיתונות. אני לא יודעת איפה הוא היום, לא יודעת, והוא בא וצילם אותי ואת הילדים, שלחתי לו את הילדים ואת הכל, שלחתי לו, אבל מסכן, זה היה לקראת סוף המלחמה ששלחתי לו את כל הדברים, אבל לא ידעתי שהמסכן הזה לא קיבל כלום מהבית.
ולא קיבלת ממנו דרישות שלום?
אני חושבת קיבלתי איזה גלויה או משהו, אבל לא יודעת מה חשבתי אז. לא היה לי תראי, אמנם עברתי את ששת הימים, אבל
ברור.
אף אחד מהמשפחה שלי לא היה בששת הימים, כי אבא שלי כבר נפטר, והכי...
תגידי, במלחמת יום כיפור, אמא שלו עדיין הייתה?
של יונתן?
כן.
אני
לא זוכרת.
אני חושבת שלא.
לא. וכעבור כמה זמן הוא חזר, את זוכרת?
לא. הוא היה המון זמן שם במלחמה. הוא לא היה הרבה זמן בבית. וכמובן שהוא חזר... אחר לגמרי. יצא מישהו אחד, וחזר מישהו אחר לגמרי, שלא ידעו, הלום קרב.
לא מאובחן.
לא מאובחן, לא ידענו מה זה הלם קרב, אז לא ידענו הרי. ולא ידעתי מה קרה לו, לא ידעתי, טוב, כולם נלחמים, אמרתי לו. מה קרה? שאור פתוח, וצעקות, ופחדים, נדמה לי שהשתייה התחילה גם אז, את יודעת ש...
מה את אומרת?
כן, שכבר הוא לא עמד בזה. הוא לא עמד בזה. והיה אדם שונה לגמרי. אם הוא היה בטיפול אז, אם היה נותן לו טיפול.
הוא היה ניצל.
הוא היה ניצל, והוא היה בן אדם אחר לגמרי. הוא היה יותר שמח, הוא היה יותר באמת עצוב נורא, אחרי המלחמה, שלא טיפלו באלומי הקרב.
דורות.
לא זיהו, לא זיהו, בששת הימים לא היו אלומי
עשרות
קרב.
עשרות אלפים מתהלכים, נכון. אנחנו לא יודעים שם
לא
אלומי
יודעים,
קרב.
לא יודעים, מתים מהלכים, לא יודעים
לגמרי,
את זה.
לגמרי, לגמרי.
לא עושים יודעים. הצגות, עושים זה ומתחתנים
משלמים בילדים. משלמים מחירים כל החיים ולא יודעים שם אלומי קרב.
ולא נותנים להם כסף, נורא. ולא תומכים בהם, בטיפול לכל החיים, לכל החיים פעמיים בשבוע, שלוש, ארבע.
אני חושבת שהם עוד התקדמו בזה, אבל עדיין.
עכשיו התקדמו בזה. אבל גם, למה הם שורפים את עצמם עכשיו?
לא, תקשיב, יש לי סיפור מאוד קשה על צחקי. צחקי שהיה בשיקום, אחרי שהוא נפצע לפני המלחמה, הוא היה בשיקום, והוא בא עם קביים למשרד השיקום בחיפה, כדי לסדר את כל העניינים הכספיים וכן הלאה. והשאלה הראשונה ששאלו אותו, אתה קנית עכשיו את הקביים האלה פה בחנות על יד?
לא, נורא והיום איזו שאלה.
את מבינה?
איך אפשר לשאול כזאת?
את מבינה? משרד השיקום. משרד הביטחון. אני חושבת שזה השתנה מאוד מאז, אבל בכל זאת זה ממש...
לתת לך הרגשה של חשדנות?
לא, זה פשוט נורא, הוא היה מוכר, הוא היה... מה שאני רוצה להגיד לך, שהוא כמובן לוקח את 50 שנה ליום כיפור נורא נורא קשה, ואני רוצה להראות לך ספר שחבר שלו הוציא לפני 3 שנים, את רואה בשדה הקרב של הזיכרון.
כרוניקה של פוסט-טראומה.
כן, זה של צחקי, אבל הספר המקורי הוא בשדה הקרב של הזיכרון. לפני 3 שנים לקראת יום כיפור, חבר של צחקי, אופר פרעם, יזם ומימן,
כן.
ולא עניין של מה בכך ספר, ובו 53 רעיונות של לוחמי שריון ממלחמת יום כיפור. מי שראיין אותם וכתב את זה אחר כך, את מה שהם אמרו, את העדות שלהם, היה תומר לויסמן. כן. עכשיו, יש סיפור נורא מעניין על היזם של הספר הזה. במלחמת יום כיפור, הוא, אופר פרעם, לחם בסיני, ואבא שלו לחם קרוב אליו, אבא שלו לחם כן. קרוב אליו, כמפקד גדוד טנקים במילואים. ערב צליחת תעלת סואץ, הופיע לפני מזמרת יפה ירקוני. היא הופיעה על יד החווה הסינית על שפת התעלה. מפקד הגדוד, נתן פרעם, אבא של אופר, שיזם את הספר, עזר ליפה לעלות על הטנק, והציג אותה בפני אלפי הלוחמים. בסוף ההופעה, מי שעזר לה לרדת בצד השני, מהטנק, היה הצוער אופר פרעם, שלא ידע, שאבא שלו העלה אותה על הטנק, ושהם יחד באותו מה? מקום. כן, שהם יחד באותו מקום. רק שנה אחרי המלחמה התברר במקרה בכנס לוחמים, שהצוער שעזר ליפה ירקוני, הוא אופר פירם בנו של נתן פירם, שעזר לה לעלות על אותו טנק.
משני הצדדים.
כן.
ולא אז, יודעים אחד
לא
מהשני.
לא יודעים אחד מהשני. על שפת העלה
לא,
צועט.
לא, סיפור.
עכשיו, בימים שאחרי ההופעה, הם ייפצעו שניהם, גם האב וגם הבן, מאוד קשה. אופר הבן סירב להתאשפז, והוא חזר להילחם, וסליחה, פונה לסורוקה, ואבא שלו סירב להתפנות והמשיך להילחם. אבא ובן, זה...
והם לא ידעו שם?
לא
שם?
ידעו, לא. עכשיו, הספר הזה שאני מראה לך, שיזם אופר פרעם בשדה הקרב של הזיכרון, לפני 3 שנים ריגש מאוד את הלוחמים, וצחקי עשה לו מנהג כל שבת בבוקר, כן. הוא היה קם ב6 בבוקר, קורא פרק מהספר, כן. עדות של אחד הלוחמים, וכותב את התגובה שלו לפרק הזה,
צחקי,
ושולח כל שבת התגובה שלו לפרק המסוים הזה, בקבוצת הוואטסאפ של הספר הזה. וכשהוא שבת אחד דילג, אז נו נו, למה אתה לא כותב? נו נו. בסופו של דבר, עכשיו, 50 שנה למלחמת יום כיפור, אופר פרעם, יזם שוב, ואמר לצחקי, אני רוצה ספר חוברת, ספר לחוד, עם התגובות שלך, לעדויות שבספר המקורי. ואכן, צחקי כתב תגובות, ריכז את התגובות שלו, והוציאו ספר נוסף, בשדה הקרב של הזיכרון, כרוניקה של פוסט-טראומה.
הבנתי עכשיו, כן.
כאילו, צחקי כותב על הפוסט-טראומה, על מה שהוא קרא בפרקים האלה, כותב על חבריו צחקי שריג, התחבר וממש אופר פירם וכן הלאה.
אפשר להשיג את זה?
אני קודם כל אני אשיג לך, אם קראו את זה, עושים השקה של זה בקיבוץ גן שמואל בעוד שבועיים.
אז זה חשוב שתגידי.
אני אגיד לך.
לא לי, אני כבר לא.
אז אני אגיד לך, זה ממש יוצא מהכלל.
הלום הקרב שלי כבר מתחת לאדמה.
את צודקת. ואני רוצה רגע להקריא עכשיו קטע מהתגובה של צחקי לפרק של עוזי צוויבנר, אחד הלוחמים, שהפרק שלו בספר הזה, שאחיו היחידי, נפל במלחמת יום כיפור, ואוזי, שלחם גם במלחמת יום כיפור, ידע את זה אחרון. ככה צחקי כותב על הפרק של אוזי סוובנר, שאגב, באופן אישי אני אוהבת נורא,
את אורי צבי גרינברג.
את אוזי סוובנר.
אוזי?
סוובנר. וכשאני פוגשת את אוזי לעתים רחוקות, אני לא יודעת, זה בן אדם, אני לא יודעת להסביר את זה, שהלב יוצא אליו. בן אדם שמתחיל לדבר איתי ויש לי דמעות. פשוט לא יתואר. וכאמור, אחיו היחיד, יונתי נהרג באותה מלחמה. והוא ידע על זה אחרון. ומה שצחקי כתב על הפרק הזה, רק הרבה זמן אחר כך יגיד שימשון לאוזי צוובנר, זה שימשון הג'ינג'י הטען קשר שלו מדפנה, כשהגענו הבנו שזה התאגד של גדוד 9 וגילינו שאחיך נהרג והטנק שלו מאחוריך. לא ידענו אם אתה יודע כבר ולמקרה שלו אף אחד לא רצה להיות השליח. ואתה אוזי פונית לבלוזה במסעית זבל מצחינה מהתאגד אשר בו שכב אחיו ההרוג המחוסה בסמיכה. ואחרי 3 שבועות באשפוז, רק בבית ההבראה באשקלון, יגידו לו לאוזי. ועוד הוא מחכה לאחיו הגדול יונתי, כדי לספר לו שגם הוא, אוזי, האח הקטן, היה די גיבור במלחמה, יבוא מישהו ויאמר לו, אוזי, אתה יודע שיונתי נהרג. ככה, בסימן קריאה בסוף, לא בסימן שאלה. כולם ידעו, כבר בתאגד בסיני, בחדר בבית החולים, בבית ההבראה, רק לאוזי הקטן, לא סיפרו שאחיו היחידי נהרג. תמצית האימה, צחקי כותב על זה.
ממש.
כן, אז זה יום כיפור. ולסיום, אנחנו קוראות לזה מיד גומת חן, אבל זה ממש לא גומת חן היום, זאת גומת חן עצובה.
כן.
זה, את מכירה את זה? זה מה שאברהם בלבן
כן,
כתב.
כן.
את אמרת לי כבר שאת מכירה את זה, אז
אני לא אספר שיונתן כתב הצגה.
שמה יונתן?
יונתן כתב הצגה.
כן, אני רוצה לספרי את זה עכשיו.
אז עכשיו אני יכולה להזמן?
כן, בוודאי. ברור, אני גם ראיתי את ההצגה הזאת.
אז זהו, אז יונתן כתב הצגה לקאמרי, ג'וני הלך, והוא כתב את זה על חבר הכי טוב שלו, שהוא אח שקול, החבר שלו,
אלדד זיו ביים, נכון?
מה, באלדד זיו ביים, נכון. אני אקריא את זה, כי זה היה נורא מזמן, רק שנייה, דקה, רגע.
בסדר.
אני אקריא את זה.
אוקיי.
אז יונתן גפן כתב, אלדד זיו ביים, משתתפים, את צדקת, אני טעיתי.
מי?
משתתפים יפתח קליין.
נכון.
יוסף קרמון.
נכון.
שרה פון שוורצה.
הייתה נהדרת.
גאולה נוני.
נכון.
ארז כהנה, אילנה באואר ומיטל חייק. עכשיו אני אקריא רק, בסדר? כי אני לא יודע להגיד את זה, מה שיונתן כתב. הוא כתב את זה לכבוד החבר שלו, שהוא אח שקול, והוא אמר תמיד, הוא סיפר לי תמיד, למה רק מדברים על ההורים השקולים, ולא על המשפחה, על האחים והאחיות השקולות?
אני למדתי את זה רק מצחקי.
בדיוק, את למדת את זה מצחקי.
נכון.
ויונתן למד את זה מהחבר הטוב שלו.
החבר שעוד איתנו כמובן.
שעוד איתנו, כן, ודאי, כן. אני לא אגיד את שמו.
לא,
אני,
כן.
הוא מאוד איש צנוע.
כן.
הוא כתב, אחרי שהרופאים אומרים לגבריאל פלד, האלכוהוליסט, שאם לא יפסיק לשתות הוא ימות, הוא מנסה לשחזר את חייו. במסע ארוך לעברו, הוא מגלה שחייו היו כישלון אחד ממושך, שרק השתייה הייתה יכולה להשכיח אותו מדי פעם. עד כה גבריאל לא חי את חייו שלו, אלא את חיי אחיו המת, שנהרג מאש ידידותית במלחמת יום הכיפורים. ההורים שלו, אבא מוניה, שהיה מראשי המוסד וסגן שר המשפט, הקדיש את חייו לביטחון המדינה ולא נשאר לו זמן לביטחון ילדיו. אמא עליזה, האבירה בעלת פני היגון, שכולה מקצועית מאותן נשים קורבניות על מזבח השקרים והסודות של הבעל הגיבור, שניהם לא מסתירים את אכזבתם על כך שהאח הלא נכון מת.
אוש.
גליה, אשתו של גבריאל, שהייתה נשואה לרפאל, אחיו המת של גבריאל, נחנקת גם, היא לאפליית המשפחה, לאפליית משפחת האבל הנצחי, שבה תמיד יש מקום לעוד נפש פצועה. בבר הקבוע של גבריאל, איכן ששירה הזברמנית החביבה, שומרת עליו כמו אמא, פוגש רפאל השיקור, את בטי הצעירה, שחקנית לנובלו צעירה, שמוציאה אותו בכוח אהבת האמת שלה, ממשפחת השכול החונקת. ועוזרת לו לחוות אהבה אמיתית בפעם הראשונה בחייו. גבריאל יוכל עכשיו להתחיל להגשים את החלומות שלו שהיו לו ונשכחו. בארץ הגיבורים שבה עדיין המוות קדוש יותר מהחיים. לא טוב למות בעד ארצנו, טוב לחיות בעד ארצנו, זה אני הוספתי את המשפט הזה. זה יונתן כתב בתוכניה.
של ההצגה ג'וני הלך.
של ההצגה ג'וני הלך בקאמרי.
אני זוכרת אותה בתיאטרון הקאמרי, הצגה מצוינת.
בתיאטרון הקאמרי, כן. היו תגובות על זה גם כל מיני, שלא תחשבי זה להלך לא קל. ואני רק רוצה להגיד שזה רק, יש את השנה הזאת, זה היה ב...
אני חושבת ש-2004...
היה ב...
2007 או 2004?
זה רגע, מתי זה היה? דקה?
אני חושבת שזה היה ב-2007.
יום, לא, רגע דקה, סתם, אני לא יודעת למה אני לא רואה את זה עכשיו, את השנה אני רוצה.
אני חושבת שזה...
ג'וני הלך. הצגה עלתה על במת התיאטרון הקאמרי בשביעי למרץ 2009.
2009, אוקיי, לא טעיתי הרבה.
רציתי, כן, כדאי 2009. שיחזירו אותה באמת אולי, באמת ש...
נכון.
בשביל האחים נכון. והאחיות השקולות.
הצגה כלומר. מצוינת.
נכון, בזמנו, כן.
אני רוצה לסיום לקרוא את מה שאברהם בלבן כתב. 12 באוקטובר, 1978. בחנות השקם תל אביב, אישה שכוחה כותבת תאריך על צ'ק. כותבת, 12/10/1973. 78, גברת, לא 73, קורא הקופאי צוחק, כופה על מקומו, מלחש. מה אפשר לעשות, גברת? מה אפשר לעשות?
מה אפשר לעשות?
ניפגש בשבוע הבא, נורית קאט.
כן.
ביי.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.